אנחנו בסייעתא דשמיא פרשת כי תבוא. רק סיפור קטן לפני שאנחנו מתחילים. אחד מהדברים שסבא זיכרונו לברכה, דיברנו עליו גם שבוע שעבר, סבא נפטר לפני שבוע וחצי, אחד הדברים הכי מיוחד, ממש הכי מיוחד, ניסיתי לחשוב בשבעה של סבא עליו השלום, שהשיעור מוקדש לעילוי נשמתו, מה הדבר שהכי מאפיין אותו? ופתאום שמתי לב שהדבר שהכי היה מיוחד באמת בסבא יוסף, זה שכל פעם שהיית רק מתיישב לידו, היית יודע שזה הסכם. ברגע שאתה מתיישב, אתה עכשיו הולך לשמוע סיפורים בלי סוף. אתה תחליט, אתה צריך לשאיר לעצמך שעתיים בלוז, לא משנה מה, אתה לא יכול לחתוך אותו באמצע, הוא סיפור, אתה מכניס, אתה פשוט יושב לידו, והסיפור מתחיל לפעול. טוב, אז כל החיים זה היה כאילו, טוב, בסדר, סבא, מה קורה, זה, טוב, סיפורים, טוב, בסדר. אבל פתאום בשבעה, הרי מה קורה בשעת הפטירה של האדם, פתאום כל החיים שלו נהיים סיפור, אחד שלם. אתה פתאום מנסה לחשוב, מאיפה מגיע הכוח לספר סיפור? הרי אני מנסה לחשוב על כל המאורעות שהוא היה סיפר לי, ואני יכול לחזור עליהם, היה סיפורים ששמעתי 10 פעמים, היו כאלה שמעתי 3 פעמים, וכולי, היה כל מיני סיפור. אבל מה הופך דבר לסיפור? הרי את אותם מאורעות שקראו לסבא, קראו גם לבן אדם אחר, והוא לא עשה מהם סיפור. חשבתי, מה המיוחד בסבא שכל דבר הוא הפך לסיפור? אז ההקדמה הזאת כמובן זה לא כי אנחנו הולכים לדבר על סבא יוסף. אנחנו הולכים לדבר מתוך כלל ישראל. אנחנו מדברים על פרשת השבוע שלנו. פרשת השבוע זה כל כך בולט הנקודה הזאת. אנחנו נראה בעזרת השם. פרשת השבוע פותחת בסוגיית ביקורים. מה קורה בביקורים? האדם לוקח מראשית כל פרי אדמה, ואומר הספרי, כל מקום שנאמר מה, אז זה מתוך הראשית. כמובן יש לך איזה אשכול שביקר, אפילו גרגיר אחד פותר את כל הקרי בביקורים, אומר הספרי. לא צריך כמות גדולה, מספיק כזה פצלוח קטן, כזה פרט קטן. אתה הולך עליו, הולך לכהן, הולך לירושלים, ומספר סיפור. איזה סיפור אתה מספר? זה סיפור שכולם מכירים. פעם היינו פה, עמי עובד אבי, והרד מצרים היה, והגור שם במתי מעט, והיא שם. מה? תגידו, מה קורה פה? האדם לוקח איזה אשכול, לא הבנתי למה צריך את כל האשכול הזה. אם צריך לספר סיפור, אין בעיה, אני אספר סיפור. מה קשור לביקורים? מה הקשר בין המקרא, בין ביקורים למקרא ביקורים? אתם יודעים שיש הבדל הלכתי בין ביקורים למקרא ביקורים. זאת אומרת, יכול להיות שאני אביא ביקורים, אבל לא יקרא מקרא ביקורים. כי הגמרא דורשת רק למי שיש אדמה, הוא מביא וקורא. אבל יכול להיות שמי מביא ואינו קורא, ראינו את זה, אינו משנה. יש פרשת ביקורים, יש פרשת מקרא ביקורים. אבל משום מה התורה אמרה, שאת כל המקרא ביקורים הזה, הרמי עובד אבי עושים על הביקורים. למה? תביא לי פרשה אחרת, שאני צריך לספר סיפור. אבל באמת, צריך לשאול שאלה יותר גדולה. האם אני הקטן, שבא מגבעת שמואל, לא יודע, מהפריפריה, לא משנה מאיפה הוא מגיע, צריך לספר לכהן סיפור יציאת מצרים. מה זה פה, עולה לסדר, כולנו, אפילו כולנו חכמים, אפילו כולנו נבונים, מצווה לספר ביציאת מצרים. מה אני מספר לו? הוא לא יודע, אני מספר. אלא מה אתם אומרים? אומר מודה, אני מספר לעצמי. נכון? אז למה צריך במעמד הכהן? בוא נחסוך לך את ההליכה, תפתח בו, תדפוק, לא צריך לו ביקורים, תשב פה בבית, תגיד, תקשיב, פעם היה איזה עם כזה קדוש, מה באמת? כן, באמת, צריך לספר לעצמך, ותתפעל, וזה בסדר, תספר על יציאת מצרים. זה שאלה נוספת, אז למה צריך שאני אספר את זה אל מול הכהן? אבל שאלה יותר קריטית, זה, אם אני מספר את יציאת מצרים, בסדר? החלטנו שאנחנו מספרים את יציאת מצרים, אז כל יהודי קלאסי שתגידו לו, תספר מה היה ביציאת מצרים. הדבר הראשון שיעלה לו, נראה לי, 10 מכות. נכון? עשה אתם כל פרשת בו, בשלח, יתרו, נכון? כל הפרשיות של יציאת מצרים, מה יעלה לו? יעלה לו כל הסיפור של יציאת מצרים, תספר לך, תקשיבו. זה משום מה, התורה אומרת לנו, תקשיב, תקרא את מקרא ביקורים, תספר את הסיפור שלך, תספר. אבל ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, והיה גור שם מבטא מעט, והיו שם לגול גדול עצום ורף. איזה תקציר, תספר את הסיפור בצרים. והיו שם לגול גדול, והיראו אותנו המצרים ויענונו, ויתנו להם רגע קשה, וניצר, כי לשם, וירד תונים ותמלנו לחצנו. ויציאנו השם משם וכו'. אם כבר אתה מספר סיפור, תספר. אני יודע מה, פה לא צריך את כל הסיפור. פה צריך אספקט כללי. אני רוצה שתזכור לי הכל בסקירה אחת. נכון? זה מה שהיה קורה. אני אספר מהרמי עובד אבי, מתחיל בגנות מסיים בשבח. מה זה הרמי עובד אבי? מחלוקת. רשי אבן עזרא. מה זה הרמי עובד אבי? האם הרמי עובד היה אבי? אבא שלי היה הרמי עובד, תרח. או שהכוונה, הרמי עובד אבי, הרמי לבן, ביקש לעבוד את אבי, את יעקב. על איזה תקופה מדברים? לא משנה, מתחיל. בקיצור, הרמי, אני מספר לו את הסיפור מההתחלה עד הסוף, עם הפרי ביד, אני מספר לו כאילו את כל הסיפור. אבל זה, הוא מעלה עוד שאלה. כי אם פה אני רק זקוק לסיפור הכללי, אז למה בכל שנה ושנה, כשאנחנו ניפגש לליל הסדר, אנחנו נקרא את כל הסיפור של ההגדה? אתם יודעים איך סיפור, איך כל ההגדה בנויה? כל ההגדה בנויה על הפסוקים בפרשת כי תבוא. ארמי עובד אבי, ויראו אותנו מצרים. מה התלמוד לומר? והכל כאילו, הכל זה יהיה מדרשי חז"ל על כל פסוק ופסוק בפרשת כי תבוא. פה השאלה צועקת. אם בליל הסדר אני רוצה להגיד שיצאתי ממצרים, לא מספיק כזה משהו כללי כזה, מבט כללי כזה, ספר מה היה שם, נכון? וכולנו שיגידו לנו נספר ביציאת מצרים, אז כל אבא ידע לעשות בהצגה את מכת הדם, מכת הצפרדיה, זה לכאורה העיקר, אתה מספר את, את כל הקישקה של יציאת מצרים. אז כל השאלות האלה אומרות דרשני. ובכלל, מאיפה הכוח לספר סיפור? זה בעצם מה שאנחנו שואלים. האדם בא ומספר סיפור. הרמי עובד אבי, וירד מצרימה, והגר שם מתי מעט.
כוח התורה,
לא, ברור, ברור שהתורה מצווה אותי. אני אומר, בכללי, לא, בצורה נפשית אני שואל. עכשיו, מאיפה אדם, אני בעצם חוזר לשאלה שפתחתי בה, מאיפה הכוח של בן אדם להפוך, רגע שנייה, מאיפה הכוח של בן אדם להפוך מאורעות לסיפור? הרי כל מאורעות אני יכול לראות אותם כמנותקים, זה מדי, אבל להפוך אותם לסיפור. מאיפה הכוח? בכל בן אדם, סתם. מה, למה הוא מסתכל על זה, מה היה אתמול? מה חדש? מה זה? כלום. ומאיפה הזה? אתה רק יושב ליד הסבא הזה, אתה צריך שרן שעתיים, כי כל דבר זה סיפור. מה חבל לך על הזמן בלהם? אנחנו הלכים שם, באנו, הגענו לארץ. זה, ככה הוא מספר סיפור, אם אתה יכול, מפה עד לשם, מה שאתה רוצה. זהו. מה הכוח לספר סיפור? אז נראה שהכוח לספר סיפור הוא נובע מהבנה שיש פה הקדוש ברוך הוא. יש פה נשמה. כי מה הכוח שלי לחבר בין כל מאורע, בין עוד פרט, בין עוד פרט, למה שקרה בשתיים, לבין שלוש, לבין ארבע, לעוד יומיים, לעוד שלוש, לעוד שבועיים, לעוד שנתיים? מה הכוח להפוך את זה למשהו אחדותי? למשהו שהוא סיפור? למשהו שהוא תהליך? זה אם אני אבין, בראש ובראשונה, שיש פועל למציאות שחי בקרבה ומפעיל אותה ודוחף אותה, אז אני אוכל לספר סיפור. אז זה לא יהיה עוד פרט ועוד פרט ועוד פרט ועוד פרט, זה יהפוך להיות משהו חי. אני יודע למה, כי אל חי בקרבנו, כי יש הקדוש ברוך הוא, יש נשמה לעולם, יש ראשית. הקדוש ברוך הוא עשה מעשה בראשית. את אותו בראשית אנחנו מעלים עכשיו לירושלים, את אותו ראשית. מה הסיפור? יש פה סיפור. איך זה קשור לבריאת העולם? אם אתה מאמין שראשית, איך אומר רבי יצחק הרשי הראשון לתורה, הקדוש ברוך הוא הנחיל לנו את הארץ. הקדוש ברוך הוא, יש מגמות למציאות, יש תהליך. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כולו בשביל ראשית שנקראו ישראל, וכולו בשביל ראשית שנקרא ארץ ישראל, שנקראת ראשית, השם קנה מראשית דרכו, והכל הולך לשם. ובא יהודי הפספוס, לא משנה מאיפה הוא בא, אל הכהן הגדול, לא הכהן הגדול, הגדול, כהן, הוא גדול, הוא עוסק בקודש, הוא נמצא בירושלים, אתה מחזיק כזה גרגר קטן, של איזה פצלוח כזה של איזה ענב, מחזיק איזה תאנה, איזה לא יודע מה מחזיק. הוא מספר, בוא אני אספר לך. בוא אני אספר לעצמי למה שייך את התאנה הזאת. בוא אני אחבר כל פרט ופרט אל הגודל העצום הזה. אל הקדוש ברוך הוא שהתאווה לו דירה בתחתונים וברא את כל העולם. ואז הוא ברא את כנסת ישראל אחרי דורות, ואברהם אבינו, ארמי עובד אבי, וירד מצרים, והוא ירד למצרים, ותדע לך, כי הקדוש ברוך הוא גואל את המציאות, אני לא אכנס לפרטים, כל הפרטים מלא יהיו מוארים, בליל הסדר אנחנו נספר את מה שאנחנו רוצים, אנחנו נספר את כל הסיפורים, כל הפרטים, אבל מכוח המבט הכללי, זה מה שהתחדש בפרשת כי תבוא. זה מה שהאור גדול של פרשת כי תבוא, כי תבוא אומר, תפסיק להיות קטן, תפסיק להתייחס לכל מאורע כמו איזה פרט. יש סיפור, תסתכל, תפתח את העיניים. איזה סיפור יפה, כל החיים הם סיפור אחד גדול, אם רק נרצה לראות אותם כמהלך אלוקי. אם נסיק להתקטנל ולראות מה היה היום, מה מחר, ולהיות ניזונים מהכותרות של המחר, של הכאן ועכשיו, זה הבעיה בעיתונות. כי עיתונאים אף פעם לא יגידו, וואו, 70 שנה, אתם קולטים מה קרה פה ב-70 שנה? מה כנסת ישראל עוברת ב-70 שנה, איזה דבויים וסחופים היינו. תראו איזה עוצמות, תראו איזה גודל. הם התעסקו בקטן, ויקטינו אותו עוד ועוד ועוד פרט, ועוד איזה סלב שלקח זה ואמר לו ככה. תהיה גדול. מה, אתה לא מבין? תיקח את הענב הקטן, ותהיה גדול. ותבין שיש פה סיפור מאחורי הענב הקטן הזה, מאחורי התאנה, תבין, יש פה את הקדוש ברוך הוא, זה הסיפור. הקדוש ברוך הוא דוחף את כל המפעלים האלה, והכל נולד בשביל הדבר הזה. איזה יופי שהמילה הראשונה פותחת, והיה. והיה. והיה, הכל פה כתוב. הכל כתוב פה, באמת לא צריך להמשיך, והיה. הכל כתוב פה, מה זאת אומרת? אין והיה. אלא לשון שמחה. למה? למה לא? זה עצב. מה ההבדל בין ויהי לוויה? אז נראה לי שאמרתי כבר פעם אחת. אמרנו, בכל מקרה יש פה שם אבוי. כן? נכון? בין אם אני אומר, תמיד יש לי את האותיות של יוד כבבקי. אז אומר לנו, מודי, כן, אבל והיה זה יוד כל היוד כבבקי. אז זה באמת סוד גדול. מה שאמרת זה סוד גדול, כי שים לב שם יוד כוו קי פה הוא הפוך. וו קי, יוד קי. אז אם כבר אמרת משהו, אז נגיד משהו גדול מודי, אתה אמרת משהו מאוד גדול מה שאמרת עכשיו. כי שם יוד כוו קי מתחיל פה הפוך, למה? מקובלנו ששם יוד קי זה בא לתאר את המציאות הפנימית. את היוד הפנימית הקטנה, העליונה, והיה שתי היים. יש את ההיא האחרונה שהיא שייכת לגילוי, למלכות, אבל יש את ההיא השנייה, שהיא לא התפקיד שלה. בדרך כלל הסדר הוא יוד קי וו קי. מהמציאות העליונה, הקדוש ברוך הוא הולך ושופע ומאיר את אורו עלינו. אבל יש פעמים שקורה דבר הפוך. כשאני בא עם איזה ערב פספוס קטן, עם איזה גילוי קטן, אני מתחיל מהגילוי, מהוו קי, ומקשר אותו לשורש שלו. איזה יופי. אני עושה תהליך הפוך, אני מספר את הסיפור של הגילוי. אני מתחיל מאיזה גילוי, אני תופס איזה תאנה, ואנשים פשוטים יחשבו, טוב, מה זה התאנה הזאת? זה כלום. לא, אני אספר מה הסיפור. אני מתחיל לקשר את הכל לריבונו של עולם, ליוד קי שמפעם בקרבנו. את כל הגילויים האלה אני משייך לקדוש ברוך הוא. זה שמחה. יש שמחה יותר גדולה מזאת? עוד סיבה. למה והיה זה לשון שמחה? הרב צבי יהודה תמיד היה אומר שיש וו ההיפוך בפרשה שלנו. וו ההיפוך היא וו מאוד מיוחדת. כי היה, היו היה. זה היה פעם. והיה, זה תמיד עתיד. והיה כי תבואו אל הארץ. והיה כי נכון וכו'. והיה, והיה. כאשר יהיה. הוו עושה פה את פעולה של להפך. אותו דבר ווהי. רק שבדיוק הפוך. ביהי, לו יהי, זה עתיד. יהי, יהי כך, בעזרת השם, נכון? הלוואי שיהיה ככה. ויהי, זה עבר. ויהי בימי אחשוורוש, ויהי בימי שפוט השופטים, נכון? ויהי, זה עבר, סיפור של עבר. נכון? אז כל זה עבר? מה הסוד? למה ויהי זה עצב? ולמה והיה זה לשון שמחה? העומק של הדברים הוא קשור מאוד לימי ראש השונה. לימי, הימים שאנחנו מצאים לחודש אלול. המאורעות קורים, המאורעות יקרו. השאלה, מאיזה כוח אנחנו באים? השאלה, האם אנחנו לוקחים, תקלו איזה יופי, בלשון והיה, מה קורה פה והיה? אני לוקח את העבר ומהפך אותו לעתיד. מה עשיתי היה? לקחתי את היה והפכתי אותו לעתיד. תמיד זה מזכיר לי את זדונות נהפכים לזכויות. לוקח את כל העבר ואומר, וואי, איזה גבל. תמיד אנשים נוטים לצעוק על שעבר. ויש אנשים שלוקחים את נקודות העבר במקום לצעוק עליהם ולכאוב אותם. ואיך לא החלטתי ככה? ואיך לא עשיתי ככה? ברגע שזה נהיה עבר, תדע לך, זה כבר מהשם. תדע לך שברגע שכבר זה עבר, זה יצא מתחום, הרב מחלק את זה בין העבודה המוסרית, היסוד המוסרי ליסוד האלוקי. המדעי, הוא קורא לזה. שכבר הכל לטובה, כל מה שעבר הוא הכל לטובה, אתה רק צריך להפיק ממנו לקחים לעתיד. אם אתה לוקח את העבר ואתה אומר, אני לא נתקע בעבר, אני מהפך אותו לעתיד, אין שמחה יותר גדולה מזאת. זדונות נהפכות לו לזכויות. כל הסיפורים של העבר, הוא לא נתקע בהם, הוא מתקדם. אז יש לנו כבר שתי סיבות למה והיה זה לשון שמחה. אוקיי, אני מתחיל מהגילוי ומקשר אותו לשורש, וו-קי, יוד-קי. אוקיי, נוקח את העבר, היה, ומהפך אותו לעתיד. אומר האור החיים, סיבה הכי פשוטה, לא קשור למילה והיה, כי תבוא אל הארץ. אומר האור החיים הקדוש, מופיע אצלכם במקור הראשון, והיה כי תבוא אל הארץ, אמר והיה לשון שמחה להעיר, שאין לשמוח, תקשיבו טוב, אלא בישיבת הארץ. רק אז אפשר להיות שמח. עכשיו אם תגידו טוב, אלא בישיבת הארץ, רק שם לשמוח יותר. לא, על דרך אומרו, אז אם עלי שחוק פינו, לשוננו רינה. מתי? בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. אז אם עלי שחוק פינו, לשוננו רינה. האם אדם יכול להיות שמח כשהוא כולו חסר? כשהוא לא במקומו? כשהוא נע ונד? מה פתאום? ארץ ישראל זה לא רק המיקום הטופוגרפי שלי. ארץ ישראל זה המיקום הנשמתי שלי. כל האור האלוקי הוא חבוי. הוא לא מהיר בסוי, בסיתוק פה, כשעם ישראל לא בארצו. והיה כי תבוא אל הארץ. בטח. אין שמחה אלה בישיבת האזים על השחוק פינו. אין שמחה כשאדם לא במקומו, הוא לא שמח. של האדם שהוא לא במקומו. אדם שהוא נע ונעד, שהוא אין לו מה לעשות. הוא לא שמח. כי קודם כל אין התאמה, אין שמחה, הוא לא מתאים, לא מתאים לו, זה לא טוב לו. הוא לא שמח, משהו לא שקט בקרבו. הוא לא במקום שלו. והיה כי תבוא אל הארץ, יש שמחה גדולה. האדם מגיע לארץ ישראל, ולוקח עכשיו, הוא כבר לא יראה ניסים גדולים. הוא כבר לא יראה ניסים גדולים, הוא כבר בארץ ישראל, לא ניתנה ארץ. נכון? לא ניתנה ארץ ישראל לאוכלי אמן. אוכלי אמן זה מדבר. אתה רוצה לראות את השם בגלוי? זה במדבר. אנחנו עכשיו עושים עבודה הפוכה. וו-קי ליוד-קי. מהגילוי אל השורש. אנחנו נראה פה דברים מאוד טריוויאליים, מאוד קטנים. גרגיר כזה קטן. ועכשיו העבודה תהיה הפוכה. פנט, כל ספר דברים. כל ספר דברים. פן תאכל וסבת, ובתים טובים טוב נראה ישבת, ורם לבבך ושכחת, ואכלת וסבת, וברכת, את השם לוקחה, שאלה טובה השם נתן לך. כי כבר כל המציאות, כל הפרשות, עקב, רע, כל שופטי, הכל מדבר על הנושא הזה. האזינו, ולשמן ישרון ועיבת, הכל זה על זה. כשאתה נפגש במציאות הטבעית, המאוד גדולה הזאת, הפרטים הקטנים, המאוד גדולים, תדע שהם גדולים, תדע לקשר אותם, תדע שיש להם סיפור. ממש מזכיר לי את סבא, הנקודה הזאת. כי כל אחד יכול לראות את הפרטים האלה, עוברים לידו, עוברים. אבל מה הכוח? לעשות אותם סיפור. לעשות אותם מרקם אחד. להבין שיש פה תהליך. להבין שהקדוש ברוך הוא פועל בקרבי. להבין שיש נקודת ראשית. ולקחת מראשית פרי האדמה. ארבעה דברים נקראו ראשית, ואחד מהם ביקורים. מה ביקורים קשור? ביקורים זה יסוד הראשית. לקחת את הפרטים הקטנים ולקשר אותם לשורשם. איזה מצווה אדירה הזאת. אומר המדרש תנחומה, פרשת כי תבוא, פסקה ראשונה. היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות, זה פרשייה בכלל אחרי ביקורים ואחרי וידוי מעשרות, ופתאום הוא חוזר לביקורים. זה שאמר הכתוב, בואו נשתחווה ונכרה, נברכה לפני השם עושנו. והלא קריאה בכלל השתחוויה. והשתחוויה בכלל קריאה, ומה תלמוד לומר? למה כתוב נשתחווה ונכרה, נברכה? אומר המדרש, נשתחווה, נכרה, נברכה. אלא צפה משה ברוח הקודש, וראה שבית המקדש עתיד להיחרב, והביקורים עתידים להיפסק, לא יהיו ביקורים, אז מה נעשה? מה נעשה את כל העבודה הזאת? עכשיו מה נעשה? עכשיו אמרנו שלוקחים את כל העבודה, זה כל עבודת הביקורים, אז מה נעשה? עמד והתקין לישראל, שיהיו מתפללים שלושה פעמים בכל יום. לפי שחביב תפילה לפני הקדוש ברוך הוא, מכל מעשים טובים ומכל הקורבנות. מה זה המדרש הזה? מה הקשר בין ביקורים לתפילה, ריבונו של עולם? מה קשור? בגלל שברוח הקודש ראה משה, עכשיו משה עומד, משה בכלל לא נכנס לארץ, אז לא נהגו עדיין ביקורים. אבל משה צפה ברוח קודשו שהולך להיות ביקורים, והיה כי תבוא אל הארץ, ולכן הוא גם ראה שהולך להיפסק, ובמקום ביקורים הוא תיקן תחליף תפילה. מה הקשר? איך תפילה זה תחליף ביקורים? ועוד, אתה אומר שהחביבי התפילה לפני כל מעשים טובים, לפני כל הקורבנות? איך זה יכול להיות? מה, תפילה זה הדבר הכי חשוב? אלא, שנראה שעבודת התפילה זה בדיוק מה שדיברנו עם הביקורים. מה אני עושה בעבודת תפילה? התשובה היא, אני לא עושה כלום. כל הזמן אני עושה. אני פועל. אני מתקדם. אני אפילו בתורה מקדם את השכל האלוקי. מה אני עושה בתפילה? מברר לאן הכל שייך. מברר את נקודת הראשית. אתה חונן לאדם דעת. אתה משפיע הכל. אני עומד ואומר מאיפה הכל מגיע, מה המקור של הכל, מה השורש של כל הפרטים. כל הפרטים שאני אעשה במשך היום זה מצוין, אבל אתה צריך לעצור מהעשייה לרגע ולהסתכל באספקט כללי. תעצור. יש לנו תפילה שתקנו אנשי כנסת הגדולה, והיא נועדה לרומם אותנו להבין מה מקור הכל. הרי מה אנחנו עושים? אנחנו לא רק מבקשים. הנטייה הפשוטה לחשוב שתפילה זה בקשה. ולפי זה, אנחנו כל הזמן נשים לחפש מה הבקשות פה. לא, לא, לא. גם שים לב, בכל התכנים של הבקשות, אנחנו מזכירים שהקדוש ברוך הוא מקור כל הבקשות. זה הלימוד הכי חשוב בתפילה. לפני שאתה פועל, לפני שאתה עושה, תדע לך שיש דבר יסודי מאוד שאתה צריך לזכור כל הזמן, לפני שאתה עושה. אתה עצור, אתה לא עושה כלום עכשיו. מהו מקור כל הפרטים? מהו מקור כל המעשים? מהו מקור כל החוכמות? מהו מקור התשובה? מהו מקור... הכל אתה, ריבונו של עולם. זה עבודת הביקורים. זה לא שזה יותר גדול ממעשים. זה מסביר את כל המעשים. זה מרומם את כל המעשים לתוכן העליון שלהם. כשאדם עוצר ועוסק ואומר, וואו, אני מקשר את הכל לשורש שלו, זה העוצמה של התפילה. זה עוצמתה של התפילה לקשר את הכל אל הראשית. לכן, יש הלכה כזאת. שאדם צריך שהראשית של היום שלו תהיה בתפילה. על פי זה, הראשונים מסבירים, למה אדם אסור שייתן שלום לרעהו? אסור. אם אדם הולך לחבר שלו, רואה אותו ברחוב, טוב, יש מחלוקת ראשונים, האם כשהוא רואה אותו ברחוב זה כבר מותר, וכל הבעיה באיסור בהשכים לפתחו רק, מכל מקום, אבל רואים שמה הנקודה? הנקודה היא, תן את הראשית לקדוש ברוך. אתה פותח את היום, תן אותו לקדוש ברוך. תבין מאיפה הכל מתחיל.
שזה אסור להגיד שלום אם אתה פגשת.
כן, ככה מסבירים.
אני חושב שההסבר הוא בגלל ששלום, זה אחד מסמותיו של הקדוש.
זה הסבר. ולכן, אל תעשה את... זה בדיוק הנקודה. לא, זה הנקודה. שנייה, רגע, יש פרטים. למה דווקא, למה צפרת אבק כן מותר להגיד? מה, לא עשיתי אותו? לא, השאלה, שלום, זה כלי המחזיק ברכה. זה, אתה אומר, מה המקור של השפע? אתה אומר, אם אתה שם את הקדוש ברוך הוא, אז אומר את הגמרא, עושה עצמו, עושה חברו כאלוקה. זה הפרטים. אבל מה היסוד והשורש שלהם? שאתה מתחיל את הראשית מול הקדוש ברוך הוא. יפה. אחרי פרשת הביקורים...
אצל הקהילה הלובית, יש מנהל אנשים, הוא פשוט בא לבוקר, בלדה, פרצוף עמוס. אנחנו אומרים, קדוש ברוך הוא, תן את הבוקר שלנו, את הבוקר שלנו.
יפה, בעזרת השם, אנחנו רוצים להיות בשמחה. רוצים ואין בעיה לשון שמחה, נכון? אז מי שמתחיל באמת ככה, באמת מי שמתחיל ככה, אז קראת לי עוד משהו. מי שמתחיל את הבוקר ככה ויש לו ראשית לקדוש ברוך הוא, אז נהיה לו שמחה. הוא מגיע למקום של... מודה! המילה הראשונה שעושה את זה מהפה זה מודה? לפני האני יש מודה? אני. אז אתה שלם, אתה שמח. אבל אני במקום. אם יש מודה, אז יש אני. אם האדם פותח ואת הראשית מקדיש לקדוש ברוך הוא, ממילא הוא מתקבל עוצמות וכוחות, והאני שלו, ממילא מקבל שפע כזה עליון, זה כבר לא אני פרטי, זה כבר אני הרבה יותר, אני הרבה יותר משמעותי, אבל יש מקום לאני, יש. אחרי המודה. כמו שהרב מסביר, ראשית הצהלה של הופעת החיים, ככה הרב בעולת ראייה פותח, צריכה להיות מודה. מודה על האמת, ומודה ואומר תודה. גם וגם. גם מודה על האמת, וגם אומר תודה. אחרי פרשת ביקורים, מיד עוברת התורה, בפרשת כי תבוא, לפרשת וידוי מעשרות. כי תחלה לעשר, את כל מעשר תבואתך, בשנה השלישית שנת המעשר, ונתת ללוי לגר וליתום ולאמנה, ואכלו בשעריך וסבר. ואז יש מצווה מיוחדת, פרשת וידוי מעשרות. ואמרת לפני השם אלוקיך, עוד סיפור שאני צריך לספר. נכון? מה הקשר בין הפרשיות האלה? אחד, מקרא ביקורים, אני צריך לספר מקרא ביקורים. שתיים, וידוי מעשרות, אני צריך להגיד לפני השם אלוקיך, זה גם בירושלים. ואמרת לפני השם אלוקיך, מתי זה נעשה? דרך אגב, רש"י מתעסק, מתי זה בדיוק נעשה? באיזה רגל זה נעשה? כי זה לפני השם אלוקיך, באיזה רגל עושים את זה? אומר רש"י, זה בפסח של סוף השנה השלישית, כאילו של אמצע השנה השלישית, שנת המעשר. כי אומר בסוכות, זה לא סוף שנת המעשר, כי בדרך כלל רוב האילנות מתמעטים כבר בפסח. זאת אומרת, זה כי תחלה לעשרת מעשר תבואתך, זה בפסח של שנת המעשר. אז מה אתה עושה? עולה לי ומספר סיפור. ואמרת לפני השם אלוקיך, ביארתי הקודש מן הבית. וגם נתתיו ללוי, מעשר ראשון, ללוי, ולגר, וליתום ולאלמנה, זה מעשר אני. ככל מצוותיך אשר ציוויתני, לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. לא אכלתי בעוני ממנו. על איזה מעשר זה עכשיו מדובר? לא אכלתי בעוני ממנו. מעשר ראשון? מה? לא יכול להיות, כי לא אני אוכל. על מי, על מה מדובר? על מי זה לא אכלתי בעוני ממנו? מה? לא הלוי מתוודא, אתה מתוודא, הישראל. על מה הוא מתוודא? איזה מעשר הוא אוכל? הופה, מעשר שני. עכשיו אבל מדבר על מעשר שני. לא אכלתי בעוני ממנו, ולא ויארתי ממנו בתמה, כי מעשר שני נקרא קודש. אומר רש"י במסכת שבת, דף קפה, ממנו, אומר רש"י, זה מעשר שני. כל עכשיו ההמשך זה רק על מעשר שני. או על נטע רווי, אומר הרמב"ן. הרמב"ן מוסיף שזה גם על נטע רווי, ששתיהם נקראו קודש. אז לא ביארתי ממנו בתמה, כי גם נטע רווי אני צריך לפדות ולאכול בירושלים. עוד רגע נסביר מה עומד של זה. ולא נתתי ממנו למת, שום דבר לא... לא כלומר, לא השתמשתי בכסף של מעשר שני, לתכריכים למיטה, או לדברים... איזה וידוי מוזר. למה צריך להגיד ולא נתתי ממנו למת? מה, אולי לא עשיתי ממנו משהו אחר? לא נתתי ממנו למת. שמעתי בקול השם אלוקיי, עשיתי ככל אשר ציוויתני. השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל, את האדמה אשר נתת לנו כאשר נשבעת לאבותינו, ארץ זבת חלב ודבש. אז גם הפרשה הזאת, פרשת תרומות ומעשרות, אנחנו מדברים בשבחה של ארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש, זה גם קשור לביקורים. יש קשר גדול בין פרשת מקרא ביקורים לבין פרשת וידוי מעשרות. אני רוצה שנייה לדבר על פרשת וידוי מעשרות. מה העומק שלה? קודם כל, למה קוראים לה וידוי מעשרות? מזכיר לנו קצת, אשמנו, בגדנו. אנחנו הולכים לעשות את זה עוד מעט הרבה, נכון? וידוי מעשרות. טוב, צריך להתוודות, להגיד שבאמת הקרמנו את המעשרות. פתאום האדם עומד וצריך להתוודות שהוא עשה. אין מצווה כזאת שיש בשאר הדברים, שאדם צריך להתוודא שהוא עשה את כל המצוות. נכון? וידוי מעשרות. פלא גדול, צריך לעשות וידוי כזה של מעשרות. וגם... צריך להתבונן בעומק של מעשר שני. שימו לב, רוב הפרשת וידוי המעשרות, היא נאמרה על מעשר שני. מה זה מעשר שני? למה צריך אותו? מה זה מעשר שני? אני לא קידמתי כלום. הרי מה עשיתי במעשר שני? מעשר ראשון נתתי ללוי, יש לו פרנסה. תרומה גדולה נתתי לכהן, יש לו פרנסה. מעולה. לעני, בשנה השלישית והשישית, נתתי מעשר עני. למה אני צריך לתת מעשר? לעני שבי. לא אני בעין, לעני. ועוד שאלה, אם עיקר פרשיית מעשר שני, היא הפרשה פה, אז זה כל כך מוזר שמתי אומרים אותה? מתי פרשת בידוי מעשרות? בשנה השלישית. למה זה מוזר? כי איזה מעשר אין בשנה השלישית והשישית? בשנה השלישית והשישית, המעשר שאין, מעשר שני מתחלף במעשר אני. דווקא בשנה הזאת, אתה לא מביא מעשר שני. אז למה דווקא עכשיו צריך לעשות בידוי מעשרות, ועוד עיקר הבידוי, חצי מהבידוי. חצי מהבידוי הוא להגיד שהבאתי את כל התרומות כתקנן. חצי מהבידוי שהתנהגתי כמו שצריך עם מעשר, אני עם מעשר שני, לא אכלתי ממנו בתמה, ולא נתתי ממנו למת. כל החצי השני של הבידוי לא רלוונטי עכשיו. הוא רלוונטי כשיש מעשר שני, לא עכשיו. למה עכשיו? עכשיו אנחנו נגיד מה התכוונת, מוטי. מה זה מעשר שני קודם כל? בעצם מה התפקיד שלו? אני, זה התבועה שלי, אני מפריש לעצמי. מה זה? מה אני עושה? אלא במעשר שני, יש חידוש גדול. באמת, כל הזמן הקודש, הרי מה היסוד של תרומות ומעשרות? למה זה וידוי מעשרות? מה זה בעצם הפרשה הזאת? אומרת, תקשיב, יש בעם ישראל הרבה כוחות. יש הרבה עוצמות. תדע לך, המעשרות הם הראשית. ראשית בגניך, נכון? הם המעשרות, זה הראשית. אתה צריך לברר לאן שייכת הראשית. לצדדים העליונים שבי, אני נותן אותם לכהן, ללוי, אני נותן אותם לאנשים הגבוהים בעם ישראל, ואני מקדש, בעצם אני מברר מאיפה האכילה הזאת נובעת. אמנם אני עובד באדמה, אבל בעצם הכל מתחיל, כל הסיפור מתחיל מזה שיש צדדים גבוהים בעם ישראל. אבל בכל המעשר הראשון והתרומה הגדולה, קצת פספסתי את הנקודה. כי בעצם מה אמרתי? אני נשאר פה עם האדמה. ויש איזה כהן גדול, כהן ולוי, שאני צריך להפריש אליהם. אבל שכחתי, ואולי זה הוידוי הכי גדול, שגם בי יש צד עליון. גם בי תמון כהן קטן. גם בי יש לוי קטן. גם אני שייך לירושלים. אמנם אני עובד כל השנה פה, רחוק מירושלים. אבל גם אני עולה לירושלים ואוכל אכילה בתערה. והמעשר הזה נקרא קדושה. כי גם אני קדוש. גם אני טהור. את זה אני צריך לא לשכוח. ואת זה העומק של מעשר שני. מה זה מעשר שני? תפריש ותדע לך שאתה שייך למקומות גדולים. אז לפי זה, למה פרשת וידוי מעשרות נאמרת בשנה השלישית? למה היא לא נאמרת בשנה הראשונה, בשנייה, כשיש מעשר שני? אומר מוטי, אתה יודע למה? אני אגיד לך למה. כי באמת, מתי תבין מי זה העני שלך? כשתבין מי זה העני. מתי אתה תוכל להתחבר לעצמך? מתי שאתה נותן מעשרות לעני? אז אתה מגיע לצד האחדותי שבך העני. הרבה הרבה דיברנו, ואני מאוד אוהב לדבר על רמזים, כנראה זה בא לי בגנים. אני מאוד אוהב, אבא שלי תמיד אומר שרחמים בגימטריה רמזים, זה לא אותו דבר, זה עם הכוילל. עם הכוילל, רמזים עם הכוילל, זה בגימטריה רחמים. אז הרבה דיברנו על היסוד של העין והאלף. הרבה דיברנו כבר על היסוד של העין והאלף. זה יסוד אדיר, תמיד שהשבעים נהפך להיות אחד. כי מתי שאתה מתחיל להסתכל על כל הפרטים, ומתחיל לפרנס אותם, ולהסתכל על מי שמסביבך, ולדאוג לו, על ידי המעשר אני, אתה נהיה אני, באלף. מתי אתה מגיע לצד האחדותי שבך, לנקודת האמת הפנימית, האלף זה אלופו של עולם. מתי שאתה דואג לעני, אתה נהיה יותר עני. אין יותר זמן מתאים להתוודות על המעשר השני, כלומר, מעשר העני, שאתה אוכל אותו, אלא בשנה שאתה מפריש מעשר עני, דואג לגר, ליתום ולאלמנה, מתחבר באמת לצד העליון שבך. בעצם, מה אתה אומר? מה זה הוידוי? עכשיו אנחנו מבינים פתאום, למה קוראים לזה וידוי? עכשיו, תראו איזה הערה גדולה יש לנו לראש השנה, ליום הכיפורים. לא יודע כמה זמן נשאר לנו. אבל יש לנו אור גדול, תראו מה זה וידוי, מה זה וידוי? וידוי, תמיד אפשר לתפוס שוידוי, הכוונה, אני על הפנים. צריך להתוודות. אשמנו, בגדנו, גזלנו, דברנו, ממשיך. תן מכות חזקות. אך, אתה נבלה, אתה לא בסדר, אתה זה ככה, נכון? אנחנו מרגישים ככה, זה האווירה, זה האווירה. חטאנו זה. אבל משום מה, בעם ישראל נהגו קצת לעשות אחרת. אשמנו, בגדנו, אל תדאג, נעשה גם בספרדי, רבי דוד. נכון? איך אנחנו אומרים? שרים. חטאנו לפניך רחם עלינו. מה אתם מבסוטים? תגידו, השתגעתם על כל הזכת? מה חטאנו לפניך? מה? זה השם יסלח. תגיד קצת בכפיפות קומה, בנמיכות ראש, בחלישות חיל. איפה אתם מבסוט? חטאנו לפניך. מה זה? מה אתה? השתגעת על כל הזכת? וידוי, זה וידוי, זה וידוי הריגה. אתה צריך לתת מכות חזקות.
זה הספרדים, אז כאן, אז
לתת מכות חזקות, להגיד, איזה שייגץ אתה. רגע, רבותיי, שלא תזכרו רק את השאלה, מרוב שאני ככה עושה סיסו וסמכו על השאלה, אתה צריך לזכור את התשובה, רבותיי. אז מה התשובה? תרתי משמע, תשובה. מה? אנחנו בטוחים שהשם יסלח, אבל יש עומק יותר גדול, שהוא קשור לעומק מעשר שני. מה אמרתי במעשר שני? אמרתי, אחרי זה תגיע גם השמחה, אבל רגע, שנייה, מה הוידה של מעשר שני? בקרבך קדוש. אני טהור. ולכן כל כך צריך להתנקות מהאשמנו בגדנו. תיזהר שהכוונה, האשמנו בגדנו הזה, זה לא הכוונה לתקוע בלב, זה בדיוק הפוך. הלב שלי טהור, תוציא את האשמנו, תוציא את הבגדנו, זו תנועה הפוכה. הכוונה זה צריך ככה. זו תנועה הפוכה, זה לא... איזה אני ארוג את הנבלה הזו שנמצא פה, איזה יצר הרע יש בך, את הכל הזה כזה אפס, בדיוק הפוך. וידוי זה ודאות. וידוי זה ודאות. אני ודאי בתארה, בקדושה שלי, זה מה שאני ודאי. לכן אני שמח, אני שר. באמת בראש השם צריך, אווירה צריכה, חדוות השם עם מעוזכם, כמובן שצריך כובד ראש, כי אנחנו בדין, אבל באיזה דין? של מלך מלכי המלכים, שהוא ברא אותנו ואומר, עם ישראל, לפני השם תתארו. אתם תאורים, רק תדעו שזה לא אתם, תדעו שזה הצדדים החיצוניים שלכם, תצאו מהאשמנו, תצאו מהבגדנו הזה. זה לא אתם, לכם צריך לעשות את העבודה הזאת. זה בדיוק הפוך, לא לתקוע איזה חזק בפנים, זה אני, זה אני, זה אני. לא, בדיוק הפוך, בגלל שזה לא אני. זה כל כך לא מתאים לי, צריך להתוודות על זה. וממילא אני מגיע לוודאות העליונה. זה העומק של פרשת הוידוי. עכשיו שהגענו לפה, אנחנו לא יכולים שלא להתייחס לשישי. שכל הבעלי קוראים, כשמגיעים לשישי, מנמיכים את הכל. מה זה שישי? כל הקללות. וואי, וואי, הכיחה השם בעפולים, בתחורים, בשגעת, בזה. חרוכר, אתה מקבל חלישות חיל, רק לראות את הפסוקים האלה. וואי, 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 תקרא אותו בשקט, תעשה טוב, תעזוב אותנו בשקט. רבותיי, זה גלותי. למה זה גלותי? כי אנחנו מתים מפחד מהקללות. אנחנו מתים מפחד מקללות. זה לא נכון. לא צריך לפחוד. עכשיו אני אספר עוד סיפור. אתם מסכימים? מסופר על האדמו"ר הזקן, שהוא היה בעל קורא. זה סיפור ששמעתי מהרב דוד. אתם מכירים את הרב דוד כבר. אני יכול להגיד לכם, עכשיו כשאני אומר לכם סיפורים מהרב דוד ודברי תורה מהרב דוד, אתם יודעים למי זה מחובר. זכיתם, שיעור שעבר. אז מסופר על האדמו"ר הזקן, שהוא היה בעל קורא, והבן שלו, האדמו"ר האמצעי, היה יושב, הרב דובר. רב דובר היה יושב לידו ככה כמו תינוק, ילד יושב, היה מביא אותו לבית כנסת מגיל קטן. והוא, שבת אחת, פרשת כי תבוא, האדמו"ר הזקן היה צריך לנסוע, איזשהו שליחות. ואז האדמו"ר הזקן הלך, והבן שלו, רב דובר, נשאר בבית כנסת לבד. הגיע פרשת כי תבוא, עולה הבעל קורא לקרוא בתורה, מחליף את האדמו"ר הזקן, כי הוא לא נמצא, אז הוא קורא במקומו. הוא שומע את הפרשה, פתאום הם שומעים קול בכי, יבבה, מתחת לארון הקודש, שומעים אותו בוכה. מסתכלים, רב דובר יושב מתחת לתיבה, מתחיל לבכות. מה קרה? לא, זה לא מצליח להתייפח, מתייפח, מוציאים אותו החוצה, אומר, אני לא יכול לשמוע את הקללות האלה. אני לא יכול לשמוע את הקללות. לא. רבנו, רב דוב היקר, כל שנה אנחנו קוראים את הכללות האלה, אתה פה כבר, לא יודע, 10 שנים, אתה בא מגיל 3, אתה עם אבא שלך מגיע לתפילה, כזה צדיק, מקשיב, מה, לא עד עכשיו לא הבנת מה קרו? לא, לא, לא הבנתם. כשאבא שלי היה בא לקורא, תמיד, אז הכל היה נשמע לי אחרת לגמרי. כל הכללות קיבלו ניגון אחר לחלוטין. הרי למה זה כאלה כללות? מה הכללות בעצם אומרות? מה הכללות אומרת הגמרא? יש בכל הכללות מרגנית הטבה, שבעצם חושפת את האור. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה מרוב כל. תדע לך, יהודי יקר, אתה רואה את כל הכללות האלה? תתמלא בשמחה. למה? כי תבין, עד כמה זה לא מתאים לנו. תראו, מה, הרי למי מקלט, מי מקללים? למי, לחגב, כתוב בכולה, ואתה, בוא נתה, לקחת מהחבר שלך לחגב הזה, אם מתחיל לקלל אותו, מה פתאום? לאת מי מקללים? מה זה לקלל? מה זה, מה הכוונה לקלל? מה זה ברכה וקללה? יש לנו מפתח, בפרשת ראה, בפסוק הראשון, יש לנו מפתח להבין מה זה ברכה ומה זה קללה. תקשיבו איזה פלא. לא חשבתי על הפשט המדהים הזה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. כולם מחכים לשמוע, וואי וואי, מה הקדוש ברוך הוא הולך לברך אותנו, מה הקדוש ברוך הוא הולך לקלל אותנו. אבל הפסוק ממשיך ככה, אני יודע שזה לא הפשט. אחרי זה מחפשים את הברכה וקללה, היא מגיעה בפרשה שלנו. אז זה באמת מה שחזל אומרים, שהיא מגיעה רק עכשיו. אבל באמת יש פשט, תסתכלו בפסוק עצמו. את הברכה, אתה יודע מה זה ברכה? אשר תשמעו על מצוות השם אלוקיכם. זה הברכה. יש לך ברכה יותר גדולה מלשמוע בכל השם? מה זה משנה מה שיגיע? מה שיגיע זה רק תוצאה של הטוב האלוקי. אבל הטוב האלוקי הוא עצם התענגות על הטוב, לשמוע בכל השם. ואת הכללה, אם לא תשמעו על מצוות השם אלוקיכם. זה מה שכתוב בפרשה שלנו. תדע לך, אתה יודע מה זה לא לשמוע בכל השם? תראה כמה זה לא טוב. אז תדע לך מה זה המצוות. איזה שמחה יש במצוות. איך אני צריך לעשות את העבודה בשמחה? יש, שהבינו את הפסוק, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה מרוב כל, מה הכוונה? הכוונה, נתתי לך הכל, נתתי לך את זה, נתתי לך את זה, ולא עבדת את השם אלוקיך. מרוב שהיה לך הכל, והיית שמח, נתתי לך שתהיה שמח. אבל הרמב״ם, הוא הבין גם ככה, הוא הבין גם את זה. הוא כותב את זה בהלכות אחרות, לא זוכר איפה הוא כותב את זה, אבל בהלכות אחרות הוא כותב את זה, שכשהעושר של האדם זה לא כדי שהוא יעשה, זה כדי שיהיה פנוי לעשות מצוות. ואז הוא כותב את הפסוק הזה, תחת השלב, כאילו, כשיש לך תנאים טובים, תדע לך שזה בשביל לעבוד את השם, אבל הוא כותב עוד משהו. הרמב״ם בסוף הלכות לולב, תראו, זה מובא לפניכם במקור האחרון, אומר הרמב״ם, השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה, ובאהבת האל שציווה בהן, עבודה גדולה היא. וכל המונע עצמו משמחה זו, ראוי להיפרע ממנו, שנאמר תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. הוא לא ממשיך את מרוב כל. הוא עוצר שם. הוא אומר, יש חובה לעבוד לקדוש ברוך הוא בשמחה. אתם קולטים מה זה אומר? הפרשה מתחילה בשמחה. הפרשה גם מסיימת בשמחה. שמחה זה אומר, זה מתאים לך, עם ישראל, תדעו לכם. אבידוי אומר, לא מתאים לכם העבירות, מתאים לכם קודש, מתאים לכם טוב, אתם תאורים. והפרשת כללות, זה בדיוק מה שהיא אומרת. אתה רק צריך להקשיב לטוב, לקחת את הפסוק הזה שהוא מרגנית, הטבע, חבוי בין כל הכללות, והוא חושף את האור שלהם. מה זה הכללה? אתה לא כזה, אתה לא כזה, זה לא מתאים לך, תראה עד כמה לא טוב לך להתנהג לו על פי הקדוש ברוך הוא. תראה זה אור גדול. אומר האדמו"ר האמצעי, ככה שמעתי את אבא, זה היה הניגון של אבא כל שנה. הכל מתחיל מהשאלה שפתחנו בה. האם יש לך סיפור או אין לך סיפור? בוא, תספר את הסיפור שלך. מה הסיפור שלך? יש לך פה מבט כללי? יש לך מבט לאן הכל שייך? אז ממילא הכל מתגמד, וגם הפרטים הקטנים, וגם הדברים הלא טובים, הכל נהפך למרקם אחד של סיפור, שבעזרת השם, נזכה להיות שייכים לסיפור של ריבונו של עולם. להיכתב, לכתוב על לוח ליבנו את התורה הקדושה, ממילא לכתוב את, ממש להיות שייכים לסיפור של הקדוש ברוך הוא. שבעזרת השם נזכה לבוא אל הארץ בשמחה ובטוב לבב, לראות את כל הפרטים הקטנים, לשוב בתשובה שלמה, שבת שלום, אשריכם ישראל.